מאזינים לרדיו הקצה. kzradio.net.
הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה.
BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. kzradio.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Rave.
So, yeah, that's the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
היי דייר, סימס קו ברדיו קצה, שלום לכם. יש שבוע הפסקה, חולה מועד פסח. גיליתי שהתוכנית שלי היא חמץ, אז לא יכולתי לבוא. תוכנית מספר 291, 6 באפריל כף ד' ניסן תשפ א'. את סימס קו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, אשד אסרף, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי. מזל טוב, קואמי. היום הייתי צריך לעשות סינמסקופ נגד אלקטריק דרימס או משהו כזה. צריך לעשות איזשהו סוג של משאפ של תוכניות, כי זה מה שהולך עכשיו. אז יש גודזילה נגד קונג, ויש את פלקון נגד חייל החורף, ו... זה איזשהו סוג של מין מנטליות של תחרויות אגרוף, היאבקות, רסלינג, או איזשהו סוג של סופר גרופס למיניהם. כלומר, לבד כבר לא מעניין אותנו גודזילה. גודזילה צריכה לבוא עם קינג קונג כדי שנרצה לראות את הסרט. אז על זה תהיה התוכנית שלנו היום. היה מתבקש שאני אביא עוד איזה קינג קונג יהיה לצידי או חייל החורף. אבל לא רוצה. רוצה לבד. היום. בעתיד נעשה את זה. מחשבה, בגלל שאני כזה אוהב להסתכל אחורנית, מה היה קרה במוזיקה הפופולרית לפני 40 שנה, כשכזה הייתי נורא נורא צמוד לרדיו. ואני חושב כל הזמן, נגיד אני הייתי עכשיו ב-1981 בגיל שלי, והייתה לי תוכנית ברדיו האינטרנטי של 1981, והייתי כזה מלא נוסטלגיה למוזיקה שאני שמעתי כשאני הייתי צעיר, בן 13-40 שנה לפני זה. מה הייתי מנגן? מה, כלומר, למה ההורים שלי התגעגעו כשהם היו בשנות ה-80, ואני כזה הייתי עם המוזיקה החדשה הזאת שהם לא הבינו, ולא נשמע להם כמו רעש וצרצורים אלקטרונים. והם אמרו, לפני 40 שנה עשו מוזיקה, אז מה זה היה? בינג קרוסבי, פרנק סינטרה, נט קינג קול, בילי הולידיי, זה כאילו מין ג'ק דורסי, הביג בנד. כאילו מוזיקה אחרת לגמרי, לא היה פופ, לא היה רוק, זה טרום, זה סוג... זה מוזיקה, אבל זה לא משהו שאני יכול להגיד שזה במסגרת... הפופ או הרוק, זה היה אולי המוזיקה הפופולרית, אבל זה, אצלנו זה היום מין סוג של ג'אז, אנחנו קוראים לזה, או משהו אחר, ביג בנד, לא יודע. אבל לפני 40 שנה, בדיוק לפני 40 שנה, המוזיקה נשמע מאוד אחרת. אוי, קלקלתי, אבל שנייה רגע, אני אגיד לזה. לפני 40 שנה, הקפצתי פה משהו לא טוב, שנייה. הייתי צריך להתחיל את זה כמו שצריך, אבל אוקיי, אני לא מתקן, אני לא מתחיל שוב, אני לא עורך, אתם תשמעו את כל החדשקונים של התוכנית, לפני 40 שנה היה את זה. תודה שבאתם, אתם, טיטו וג'רמיין, ומייקל. כל האחים וסימס קו ברדיו קצה לפני 40 שנה, הג'קסונים שרו את זה.
Feel it in the air, the wind.
כמה דברים לפני שנגיע לקינג קונג וגודזילה, והכל יהיה קצת סביב הסרט, כי לסרט, את הסרט אני אסכם, אני חושב במשפט, אבל לפני זה. השאלה הראשונה היא, למה אני עכשיו מדבר על סרט שאתם לא יכולים לראות בארץ? ולא למה אני מדבר על הסרט, אלא למה אתם לא יכולים לראות את הסרט בארץ? בתי הקולנוע יכולים להיפתח. על פי כל קריטריון אפשר לפתוח במשהו כמו 75% תפוסה, אפשר למכור אוכל במזנונים, מה שהבעלי בתי הקולנוע רצו, הם יכולים להיפתח, ויש סרטים. למה בתי הקולנוע לא נפתחים בישראל, למעט הסינמטקים? אז כרגע אני אומר את זה כאיזשהו סוג של קומנטרי, כבעל טור דעה, אבל אני חושב שהגיע הזמן שאני או מישהו יתחיל לחפור על הדבר הזה, כי אני חש שאנחנו נמצאים בתוך איזשהו סוג של סקנדל, ועכשיו, שמאשש את כל מה שאמרתי אי פעם על, על מפיצי הסרטים ועל בעלי בתי הקולנוע, כלומר, בעלי בתי הקולנוע שהם גם מפיצי סרטים, שהם לא עובדים בשבילכם. הם לא סופרים את הקהל. יש להם עניין מאוד מאוד ספציפי, וזה הם עצמם. אוקיי, בסדר, חברה פרטית, הגיוני, סביר, אבל כל מי שרואה בקולנוע כאיזשהו סוג של אקט תרבותי וקהל ונאמנות של קהל לבתי הקולנוע, הנאמנות הזאת היא חד צדדית. אף אחד לא חושב על הקהל בשלב הזה. בתי הקולנוע בישראל יכולים להיפתח. גודזילה וקינג קונג היו יכולים לצאת בבתי הקולנוע, הסרט שלהם, בסוף השבוע האחרון באיימקס. זאת עובדה. אבל זה לא קרה. ועכשיו, מצד אחד אני שומע דיבורים על זה שזה יקרה ממש עוד מעט, במשך אפריל, סתם מדפדוף בלוח השנה, אז נראה לי שאולי יום העצמאות בשבוע הבא, שהוא יוצא ביום חמישי, זה זמן טוב לעשות את, את הדבר הזה. אני מקווה. ואז, אוקיי. אבל אם זה משהו שהוא יותר רחוק, אז ממש קורה פה משהו. זה עכשיו עוד דבר. איך זה שכל רשתות בתי הקולנוע לא נפתחו? אני מבין, אם רשת אחת מסוימת, תגיד, אוקיי, אני מחכה שיהיו יותר סרטים, אני מחכה לקיץ, אני מחכה שיוכלו להכניס ילדים, כי אני רוצה להוציא סרטים של דיסני. אוקיי, אבל כל הרשתות? זה בעיקר מעיד על זה ששוב, כל הדברים שאמרנו על, על בעלי בתי הקולנוע, אנחנו מקבלים את זה עכשיו בצורה מוששת. הם מתאמים בינם ובין עצמם. הם לא באמת גופים מתחרים. אין סיבה שגם סינמה סיטי וגם יס פלנט יהיו סגורים. אחד מהם היה הגיוני שיפתח וימנף את, את ההיעדר. ולא הגיוני שקולנוע לב סגור. מה קולנוע לב צריך ילדים מתחת לבני 16 בקהל שלו. משהו מאוד מאוד משונה קורה פה. עד עכשיו באמת זה, אני לא רצתי או אפילו רציתי שיזדרזו מהר מדי לפתוח בתי קולנוע, מחשש לבריאות וגם איזשהו סוג של מניעה שלי. אני חששתי ללכת לבתי הקולנוע. החשש שלי הולך ומתפוגג, בעיקר ואני גם מרגיש שכל התירוצים שבעלי בתי הקולנוע נתנו לנו, הם כבר לא רלוונטיים. אמרו, איזה סרטים להציג? יש סרטים להציג. אולי לא המון סרטים הוליוודים, הוליוודים, אבל יש. יש כבר בלוק של סרטים, של וורנר ושל אוניברסל, וכדי להוכיח את הנקודה הזאת, כדי להבין עד כמה המצב חמור, בסוף השבוע האחרון עלה ב-VOD, בכל ה-VODים בארץ, כן, סלקום ופרטנר ויס, ואני חושב שהוט, הוט היחידים שלא שולחים לי פרוגרמציות, אז אני לא יודע, אבל אני מניח שזה גם בהוט, עלה מולן ב-VOD, סרט של דיסני, דיסני שמופצת בישראל על ידי הבעלים של יס פלנט. כלומר, שהם ויתרו על הפצת הסרט הזה בבתי הקולנוע, הם הוציאו אותו ב-VOD. סרט ענק, סרט עם ספקטקל, והם אמרו, אנחנו לא מוצאים אותו בבתי הקולנוע. זו הכרזה מאוד מאוד משמעותית, שלא התלוותה בשום הודעה לעיתונות, שום מסבר, אף פעם לא מסבירים לנו. אבל זה בעיקר אומר לנו, א', או שהם לא מאמינים שהסרט יכול להצליח, או שהם לא מתכננים לפתוח בקרוב את בתי הקולנוע, מאיזושהי סיבה כלשהי. כאמור, אני אומר משהו זה, צריך... ואף אחד לא עושה שום דבר בקשר לזה. משרד התרבות, אמנם אין לו סיי על במפעילים של קולנוע פרטי, סינמטקים, פסטיבלים כן, אבל לא על רשתות קולנוע, עסק פרטי לחלוטין, נכון, אבל בכל זאת, איזשהו סוג של התנהלות, מה צריך לקרות כדי שתפתחו את בתי הקולנוע. מצב מאוד, השבוע זה מצב מאוד, מאוד משונה. אז... אולי, אני יודע, יש יום השואה שבתי הקולנוע צריכים להיות גורים, יש אחר כך את יום הזיכרון שבתי הקולנוע צריכים להיות גורים. אם זה ייפתח ביום עצמאות, אז אני אומר, אוקיי, דיינו, אז אני כאילו התעצבנתי שבוע וחצי לפני הזמן, אבל בסדר, אם אחרי יום עצמאות בתי הקולנוע נשארים סגורים, באמת יש פה איזשהו סוג של סקנדל. פשוט, אני ממש חושב שזה איזושהי הוכחה לזה, שכל מה שאני טענתי לאורך כל השנים על בעלי בתי הקולנוע בארץ, ועל היחס שלהם לקהל שלהם, נכון, והנה הכוחה. נמשיך לעקוב. ולכן, אני מדבר על סרט שעלה בסוף השבוע בבתי הקולנוע בארצות הברית, וגם בסטרימינג ב-HBO Max בארצות הברית, אבל עדיין לא זמין לצפייה בארץ. אני חושב שמבחינה הזאת, לא דיברתי עם מפיצי הסרט בישראל, אבל אין להם בית קולנוע, אבל הם כן הפיצו טריילר אתמול של כל הסרטים שלהם שמוכנים לצאת להפצה, וראשם, גודזילה נגיד קינג קונג, כלומר זה יהיה גודזילה נגד קינג קונג ווונדר וומן 1984, יהיו שני הסרטים הראשונים שיצאו לבתי הקולנוע, ברגע שבתי הקולנוע ייפתחו. כלומר, אם יפתחו בשבוע הבא, אז אלה שני הסרטים הראשונים שיוצאו בהפצה רחבה, ואיימקס וכן הלאה וכן הלאה. וונדר וומן 1984, אפילו בגרסה מדובבת לעברית, מה שמעניין, מיד גורם לי לשאול, מי דיבב את גל גדות? ואיזה מבטא עשו למי שדיבב את גל גדות? אז גם זה צריך, גם אחרי זה צריך לעקוב. אז זה הסרט הראשון שיעלה ברגע שהוא יעלה בבתי הקולנוע. אבל קודם כל בוא נדבר על זה שהסרט הזה הכניס בסוף השבוע הראשון שלו, זה היה סוף שבוע של איסטר, פסחה בארצות הברית, הוא הכניס 50 מיליון דולר, שזה הסכום הכי גדול לסרט בשנה וחודש האחרונים, שנה וחודש של שנת הקורונה, השנה לא הסתיימה דרך אגב, השנת הקורונה, כלומר מגפת הקורונה עוד לא הסתיימה, אנחנו פחות מרגישים את זה עכשיו בישראל, אני אומר את זה בהקלה גדולה, ובאמת בשמחה גדולה, אם אתם עוקבים אחרי התוכנית הזאת, אז א', הרבה הקלטתי מהבית, וכשהייתי פה אז הייתי מקליט עם מסיכה על המיקרופון, או עם מגבון לח על המיקרופון, ולא, הפסקתי, נכנסתי לשלב השעננות. אני מרגיש מוגן ומחוסן. אז בישראל אנחנו פחות מרגישים את זה, בניו יורק ובלוס אנג'לס פחות מרגישים את זה, באירופה זה עכשיו חזר בגדול, בתי הקולנוע באירופה, בצרפת, גרמניה ואיטליה סגורים, הודו עכשיו חטפו את זה. אבל בשני השווקים הגדולים של הקולנוע, שזה ארצות הברית וסין, ואחר כך יפן, המצב של המגפה נמצא בדעיכה, ובתי הקולנוע יותר ויותר נפתחים, והקהל מתחיל לחזור. והעדות לזה שבאמת, בסוף השבוע האחרון, הקהל של גודזילה וקונג הגיע לסרט, וצריך להניח שזה קהל שהוא נמצא בקבוצת הגיל של בין 16 לא יודע, 25, או אפילו 30. כלומר, זה לא קבוצת סיכון, זה לא הקהל המבוגר, שאם הוא עדיין לא התחסן, אמור לחשוש באמת מלצאת ולהתקהל עם אנשים אחרים. וזה אולי זה המקום שבו באמת בתי הקולנוע באמריקה יכולים לפעול. בישראל הפוך, בישראל האוכלוסיות המבוגרות מאוד מחוסנות, ולכן כל סרט שיש לו איזשהו אפיל בוגר יותר, וממילא אני חושב שההצלחה של הקולנוע בישראל היא פונה לקהל מבוגר יותר, הסרטים האלה אמורים לעבוד די היטב. אז כל סרט זר, כל סרט ישראלי, כל סרט שהוא לא דיסני או סרטים מדובבים, כל הסרטים האלה כבר יכולים להצליח מאוד בארץ. אז זה מעניין, כי הסרט הזה, אני לא חושב שבקונסטלציה אחרת, בשנה רגילה, אם היה יוצא קונג נגד גודזילה, אני לא יודע אם הייתי מדבר על הסרט הזה, כי זה מקרה מובהק של It is what it is, כלומר, זה סרט שכמו שאתם מדמיינים אותו ככה, הוא שתי מפלצות הולכות מכות אחת עם השנייה, וכל מיני אנשים שמנסים לקדם עלילה מתחתם, הם נורא זניחים בתוכם. זה היינו רק אומרים, כן שובר קופות, לא שובר קופות, כן שובר סיים, לא שובר סיים, הצלחה יוצא דופן, כישלון, היינו מסתכלים על זה ברמת הכלכלה והמתמטיקה, וכפי שאנחנו עושים על זה, את זה עכשיו, אבל כרגע, פתאום הסרט הזה הופך להיות מין סוג של המגיפה התחילה במרץ 2020 עם סרט שנקרא The Hunt, והסתיימה עם סרט שנקרא גודזילה נגד קינג קונג. זה הסרט שמסמל את סוף המגפה, לפחות מנקודת מבט הוליוודית אמריקאית, וזה שהסרט הכניס 50 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון שלו, שוב, זה חצי ממה שהוא מכניס בשנה רגילה, אבל זה נורא משמעותי בקונטקסט הזה של קורונה. זה משמעותי כפליים, כי הסרט הופץ במקביל ב-HBO Max, בחינם למי שמנוי באמריקה. כלומר, הקהל העדיף, הקהל של הסרט, או קהל משמעותי של הסרט, העדיף לראות אותו בבתי הקולנוע ולא בבית, וזה אומר משהו. כשמדברים על עתיד הקולנוע ועתיד הסטרימינג, זה לא משהו שלא דיברנו עליו בעבר, אבל זה אומר שיהיו היררכיות של סרטים, שיש סרטים שהקהל בעצמו יבין. לא צריך את האולפנים, לא צריך את המפיצים, לא צריך את בתי הקולנוע, הקהל לבד יבין שזה סרט שלא מתאים לראות בבית. זה סרט שצריך מסך גדול. עכשיו, אני כן ראיתי את הסרט בבית, על מסך גדול יחסית, אבל לא איימקס, וזה לגמרי מהסרטים האלה שמסך קטן הורס. לא שמסך גדול משפר אותו, אבל מסך גדול הוא הופך אותו ליותר קרוב למה שהסרט הזה הוא מלכתחילה, וזו מין אטרקציית לונה פארק. זה מה שזה. זה סוג של, it's a ride. זה מין סוג של משהו שרואים בשביל הבסים, ובשביל הגודל, ובשביל העוצמה באוזניים. ובבית, כשרואים סרט, אנחנו כזה עוקבים אחרי העלילה, ואחרי הדמויות, והמניעים של הדמויות, ולמה הם עושים ככה, וסיבה ותוצאה, ומה מוביל למה, והסרט הזה לא מצליח לתפוס שום דבר מהדברים האלה, ברגע שמתעכבים בצפייה ביתית, כמו שאנחנו רואים סדרת טלוויזיה, למה הם עושים את מה שהם עושים? מה הם רוצים להשיג ממה שהם עושים? מה המניעים של האנשים ושל הדמויות? כלום, לא עובד. כאילו, איזשהו סוג של מחלל סצנות רנדומלי, כשבמרכז יש סצנות ההרס והקרב בין שתי המפלצות. אני אעשה ספוילר קטן ונגיד שלוש מפלצות. כן? יש עוד מפלצת, שמי שנורא אוהב את העולם הזה של מפלצות של גודזילה וכל זה, מאוד מאוד ישמח לקראתה, כי מתוך הקנון והמיתולוגיה של סרטי המפלצות, אבל יש מפלצת שלישית, והיא קצת, וברגע שאני אומר את זה, אני חושב שאתם יכולים להבין את המבנה שלה. של הסרט, איך הסרט הולך ומתקדם, ועד כמה בני אדם זניחים בו. אז זה הסרט. אבל יש כמה דברים שכן חשבתי עליהם בקונטקסט הזה. לפני שהתחלתי לצפות בסרט, שאלתי את עצמי בציניות, כי הסרט הזה קצת מגרד ציניות. אני לא חושב שמישהו הולך לסרט ואומר, וואו, אני הולך לראות את הסרט הכי טוב שראיתי בחיים, כמה אני מחכה לסרט הזה, אני מת על העולם. אני חושב שכל מי שהלך לראות את הסרט, גם עם פריקים של סרטי גודזילה ובקיעים בכל הלכות הז'אנר, נכנס הסרט כמו שהוא נכנס ללעוס מסטיק. זה יהיה מאוד טעים ועוד מאוד נחמד, אבל גם מאוד, חוויה מאוד מאוד זמנית ורגעית. או איזשהו ממתק מאוד מפנק, שאנחנו אוכלים פעם בה, כי הוא מושחת מבחינת קלוריות. אז זה הסרט כזה, שהולכים בשביל האפקטים, בשביל הרעש, בשביל ההרס. אני לא חושב שאף אחד הולך בשביל איזשהו זוג של חוויה קולנועית. אבל לכן, לפני שהתחלתי לצפות בסרט, שאלתי את עצמי, רגע, אני הולך לראות סרט שנקרא גודזילה נגד קינג קונג, או גודזילה נגד קונג. לטובת מי אני? בעד מי אני בסיפור הזה? כלומר, אני נכנס לסרט ואני שואל את עצמי, הלוואי שמה? כלומר, אם אני הייתי חובב ספורט, ואני הולך למשחק של קבוצת מכבי מול הפועל, אני מניח שהייתי מושקע רגשית באחת הקבוצות, והייתי מריע לה, ולכן אם הקבוצה הזאת הייתה זוכה, הייתי שמח, ואם הייתה מפסידה, הייתי מבואס. לאיזה קבוצה אני אמור להיות? בעד איזה קבוצה אני אמור להיות בסרט הזה? גודזילה נגד קינג קונג, אני מעריץ של גודזילה? אני רוצה בטובתה של גודזילה? אני רוצה שהם יארגו אחד את השני? אני רוצה שיסיימו את ההרס הזה? אני רוצה שהם יחריבו את העולם? מה הציפייה שלי כצופה כשאני נכנס לסרט הזה? וזה מעניין, כי נדמה שהסצנה הראשונה מתעסקת בדיוק בנקודה הזאת. זה כאילו שהבמאי, אדם וינגארד, שאל את עצמו בדיוק את אותה שאלה, גם לגבי עצמו כבמאי, וגם לגבי הקהל שלו, ואומר, רגע, מי הטוב ומי הרע פה? כן? בטמן נגד סופרמן, לטובת מי אני? בטמן או סופרמן? דרך אגב, בטמן נגד סופרמן, זה מאוד דומה. המבנה של בטמן נגד סופרמן, מהסרט של וורנר ברדרס, מול הסרט גודזילה נגד קונג, אני חושב שזה לא מקרי, שזה מגיע מאותו אולפן, כי זה בנוי מתוך אותה מנטליות, שעוד שנייה נדבר עליה, אבל לפני זה נשאל את השאלה, איך מעוררים הזדהות עם מפלצת? ואדם וינגארד הוא במאי של סרטי אימה, ראיתי כמה מהם, יש אותם בנטפליקס, הוא במה מעניין, יש לו איזשהו סוג של טאץ' ויזואלי, אפל, מרושע, אלים, אבל הסרטים שלו שראיתי היו מעניינים, היה שם קולנוע, היה שם במה, היה שם מישהו שהרגשתי שיש לו איזשהו סוג של משהו להגיד מבחינה ויזואלית. ואני חושב שבסרט הזה, הוא לא באמת במה, הוא יותר סוג של מעצב אומנותי. ופה, עכשיו אני אגיד את שורת הביקורת שלי על הסרט, בזה אני מצמצם, כי צריך לכתוב את זה בשורה אחת בקצה של התקציר באחבר העיר. הסרט נראה מדהים. מבחינה ויזואלית, יש פה רגעים פשוט פנומנליים. הוא נראה נפלא. יש שם שוטים ופריימים ועיצוב של פריים, עיצוב של תמונה. עכשיו, זה סרט שהוא, אני חושב ש-90% מנו הוא סרט אנימציה תכלס. זה הכל CGI. אני לא חושב שהרבה מאוד מהסרט צולם בלוקיישנים, אז הכל מהונדס במחשבים, והנופים שאדם וינגארד עיצב עם הצוות שלו, הם תמיד עם שמיים כתומים, ותמיד עם שמש ברגע לפני שקיעה. קצת, זה כאילו, אני הרבה מדבר על, נגיד, בסרטים של קלוי ז'או וטרנס מליק, אז השמש תמיד נמצאת בדיוק על קו האופק. רגע לפני השקיעה. אצלו היא יותר גבוהה, אבל זה מין סוג של קיץ אינדיאני כזה, שהשמש בשקיעה ארוכה היא יותר גבוהה בשמיים, אבל השמיים כתומים, ותמיד המצלמה לכיוון השמש. שזה איזשהו סוג של לוק שאני נורא מכיר מדוד גורפינקל, היה מצלם ככה, סרטים, כזה שתמיד עם איזשהו סוג של פילטר נורא ברור, נורא כתום על ההדשה, ומצלם לכיוון השמש, והדמויות יוצרות איזשהו סוג של צללית כתומה, או שמציפים אותם באור מקדימה. אבל הכל מאוד כזה קטמטם וכמעט פיוטי. כלומר, תראו את קזבלן של מנחם גולן, ותראו את גודזילה נגד קונג, החזון הוויזואלי דומה אצל בשני הסרטים האלה, והוא נורא 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 יפה. אז הסרט יפה ומריב, אני אומר, כאן בכל, הרבה שוטים, אני אומר, וואו, יש פה במאי שבא עם איזשהו סוג של סטורי בורדים, והגשים אותם, ועשה אותם. אבל במאי בתור מי שצריך להיות אחראי על הסטורי טלינג, אין בסרט הזה כלום, אבל לא חושב שאלדה ווינגרד אשם בזה או אחראי לזה, כי זה באמת קיבל איזשהו סוג של פרויקט תאגידי, ואמרו לו, תעשה שזה יהיה יפה. אבל יש כן משהו שאני כן מאמין ומניח שזה כן בא ממנו, כי זה עונה לשאלה לטוב את מי אנחנו. והסרט נפתח בסצנה מאוד משעשעת של קינג קונג קם בבוקר. מתעורר בבוקר, השמש זורחת, מהירה מסנברת אותו, והוא פוקח את העיניים, והוא מפהק, קרי, שואג, והוא קם וכזה מתנהל, מתמתח, מתנהל בעצלתיים, מגרד את הישבן, כזה, אין לו תחתונים, אבל כאילו, לא דוחף יד התחתונים, אבל מגרד את הישבן, שוב, נדמה שכאילו, מישהו שם הלך וצילם בן אדם, באופן דוקומנטרי, איך הוא מתעורר, גבר, מתעורר בבוקר, בשיא השימפנזיות שלו, והלכו והנפישו את זה לדמות של, של קינג קונג, ואז הוא הולך למפל כדי לעשות מקלחת. וכן, אז יש לנו איזשהו סוג של, אנחנו רואים את שגרת יומו, את הבוקר של קינג קונג, חי בטבע שלו, הוא חיה בטבע. פרדיננד הפר, שוחר השלום, שלא רוצה להרע לאף אחד. אבל אם ילכדו אותו וישים אותו בכלוב, אז הוא יתקומם נגד זה. כי הוא חיה. והוא לא רע, אין רוע בטבע, אין משהו, הוא לא הוא מפלצת בגודל שלו, אין משהו מפלצתי בתוכו שהוא רע מעצם טבעו. כמו חיה, הוא רק מגיב באינסטינקטים למה שקורה מולו. זה האג'נדה של הסרט. זה דרך אגב האג'נדה של סרטי קינג קונג, מאז ומתמיד. להבדיל מגודזילה, שבגודזילה יש איזשהו סוג של יצר נקמה כלשהו בסרטים היפנים. היא ממש כזה, היא זוהמת. קינג קונג כועס רק שנכנסים לו לטריטוריה, או שהם מנסים לחטוף אותו מהמקום שלו, ולאלף אותו ולהפוך אותו לחיית קרקס או מין משהו כזה. זה הסיפור של קינג קונג. אז פה, אז גם ברגע שלוחדים אותו, אז הוא מתחיל לעשות בעיות. ואז יש לנו עוד עניין שאומרים לנו שאסור להוציא את קינג קונג מסקול איילנד, כי ברגע שגודזילה תחוש בזה שיש עוד יצור אלפא על כוכב הלכת שלנו, היא תילחם בו, כי זו טבעם של, זה הטבע של בעלי חיים. יש חיות אלפא ומלחמות על שליטה וטריטוריה. עכשיו, כל דבר שאנחנו נעשה המרה לזה לבני אדם, אז בבני אדם אנחנו ביקורתיים, אבל בחיות אנחנו מקבלים את זה, כי זה טבע חיה, ואנחנו לא יכולים לשנות את טבע חיה. יותר מזה, אסור לנו לשנות את טבע חיה. הטבע יתנקים בנו. אז גודזילה וקונג הם כבר, זה כאילו ממלכת הטבע. זה סרט של דיוויד אטנבורו. זה לא, אין פה איזשהו סוג של מכה, כוח עליון, מכה משמיים, איזשהו סוג של עונש תנכי. סרטי גודזילה היפנים, זה תמיד היה מין סוג של עונש, כמו גודזילה היא כמו הוריקן, היא כמו רעידת אדמה. קורה משהו היום שהוא עונש עבור בני האדם על האופן שבו הם התנהגו. במקרה של גודזילה זה תמיד איכשהו קשור לעניין של פצצת אטום, אנרגיה אטומית, קורים גרעיניים, החרדה מרדיואקטיביות, זה תמיד היה איכשהו קשור לדבר הזה. והיא צצה אחת לכמה זמן, משמידה עיר, בני אדם בורחים ממנה, נלחמים בה, והיא חוזרת למקום שמנו היא באה, בסרטי ההמשך. בסרט הראשון אני חושב שהיא מתה, אבל אז היא באה לסרטי ההמשך. איזשהו סוג של כוח טבע, גודזילה היא או סוג של קור גרעיני, או סוג של רעידת אדמה, משהו שהיפנים מכירים אותו. אבל פה זה משהו שהוא יותר, אנחנו נמצאים בתוך במלאכת הטבע, ואצל מי נמצא הרוע? אצל בני אדם. לבני אדם יש תאוות בצע, תאוות כוח ושליטה, הם מנסים לשלוט בטבע, מנסים למסחר את הטבע, מנסים לעשות דברים לא טובים לטבע, לא טבעיים לטבע, ולכן הטבע יתקומם ויהרוס כל דבר בגלל הרוע של בני אדם. זה מה שקורה בגודזילה נגד קונג, שזה בשני שלי סרט, ואז גודזילה יחד עם קונג נגד מישהו אחר בסוף של הסרט. אז זה מעניין, היה מעניין האופן שבו אדם וינגרד פותח את הסרט בשביל שהוא אומר לנו, תדעו, קונג הוא טוב. ואז בסוף הסרט, זה מים כבר שהתחיל זה, הוא צריך ללמד את קונג שגודזילה היא לא האויב. עכשיו, אני חושב שזה קצת מקטין את סרטי המפלצות, ברגע שמפלצות הן סתם חיות טבע גדולות. כי אני חושב שלסרטי מפלצות אפשר שהחיות יהיו קצת יותר מפחידות, אבל גודזילה בגלגול החדש שלה, בקולנוע האמריקאי, היא עוזרת לבני אדם, היא מצילה את בני אדם, כי תמיד יהיה משהו שיותר גרוע ממנה. אז תמיד הרעיון הזה של כאילו, מי האויב שלי, אבל האויב שלי שיילחם לצידי נגד אויב יותר גדול, אז אני אהיה ביד האויב הזה. לא יודע, הסרט הזה קשקש לי את המוח לגמרי. יש בו דברים יפים, אם אתם אומרים סרטי מפלצות הוא לא רע, הוא קצת, אני אומר, הוא בוגד בז'אנר, אבל הוא יפה לעין. אבל בואו נחכה בסבלנות, כי עוד מעט בתי הקולנוע יפתחו, ואז תוכלו לראות את זה ב-IMAX, וב-IMAX אני חושב שזה יהיה מין סרט סביר לצפייה. את סצנת הפתיחה של קונג קם בבוקר, אדם וינגרד מלווה בשיר הזה, וזה מאוד משעשע.
Over the mountain, across the sea, there's a girl, she's waiting for me. Cross over the river, beyond every cloud, she's past the winds that's blowing loud. Over the mountain, a girl waits for me. Tell all the sands and every blade of grass, please tell the winds to let my love pass. Over the mountain, a girl waits for me. Over the mountain, my love waits for me. Into each dark and starry night, oh, what a mystery that sealed so tight. Over the mountain, a girl
זה השירים שהיו מתנגנים אם ההורים שלי עושים תוכנית Electric Dreams ב-1980 והם מנגנים את השירים שהם אהבו כשהם היו צעירים. בובי וינטון, כמה הם אהבו את בובי וינטון. Over the Mountains, סצנת הפתיחה של גודזילה נגד קונג, ככה קונג מתעורר בבוקר לצליל בובי וינטון. זה משעשע. ובאמת קוראים לנו להבין שאנחנו לא צריכים לפחד מקינג קונג, אנחנו לא צריכים להתעלל בו, לא צריכים לכפות עליו את אורחות חיינו האנושיים,
אבל לא צריכים לפחד ממנו. ואיך עושים סרט מפלצות ממפלצת שלא מפחדים ממנו? לא משנה. עזבו. סרט משונה. ואמרתי שהוא קשור לעולם הזה של בטמן נגד סופרמן, כי זה, אנחנו חיים כרגע בעולם הוליוודי שבו אין רוע, אין רעים. אלא הגיבורים, כי אנחנו צריכים להחזיק אותם בחיים לסרטי המשך, אז הגיבורים, יש להם רגעים שבהם הם קצת יוצאים משליטה, אבל הם יתעשתו ויחזרו לעצמם ויהיה בסדר. אז בטמן יהיה קצת רע, ויעשה דברים איומים, אבל בסוף הוא יחזור לסורו ויזכור שהוא האיש הטוב. ואז כנ"ל גודזילה וקונג. עוד דבר מעולם הסטרימינג, רוצה להזכיר בקצרה עוד משהו שכרגע לא זמין בצורה רשמית בישראל, אבל אם אתם חובבי הז'אנר הזה, יכול להיות שאתם מעודכנים בדבר הזה. סדרה חדשה של דיסני פלאס, מהעולם של מרוול, פלקון וחייל החורף. אני כל הזמן רוצה להגיד חייל הלילה. סרטו של דן וולמן, אבל לא. פלקון וחייל החורף. פרק שלישי שודר בסוף שבוע האחרון, מתוך שישה פרקים, כלומר אנחנו באמצע הסדרה. ושוב, אז הסדרה הקודמת של מרוול הייתה ויז'ן ווונדה, ועכשיו פלקון וחייל החורף, גודזילה וקונג, כלומר, כדי שאנשים יתעניינו, צריך להביא אותם בצמדים צמדים, לבד הם לא מספיקים. ובמקרה הזה, עוד פעם אנחנו רואים שמרוול לוקחים את הכוכבים הגדולים, את הדמויות הגדולות לקולנוע, ואת הדמויות המשניות, שמלכתחילה שאלנו את עצמנו מה הם בכלל הם עושים שם, לטלוויזיה. אולי כדי לחזק את המוניטין שלהם, אולי כדי לגרום לנו לחבב אותם יותר, אבל אף לא הבנתי מה ויז'ן עושה בנוקמים, או חייל החורף. חייל החורף היה מין סוג של נבל לרגע בקפטן אמריקה וחייל החורף. אבל עכשיו הוא כאילו בן ברית, הוא אפילו לא חלק מהנוקמים, אבל לא יודע, אף לא הבנתי את החשיבות של הדמות הזאת בעולם הקולנועי, אבל הנה, נוצרה הסדרה, ואחרי שתי סדרות מאוד מוצלחות של דיסני פלאס, הגיע המקום לזה שתהיה גם נפילה. אז היה לנו את המנדלוריאן, שהייתה נורא כיפית, והיה לנו אחר כך את וונדה ויז'ן, שהייתה מבריקה, כי היה לה איזשהו סוג של קונספט טלוויזיוני מרתק, לא בגלל הסיפור, לא בגלל העלילה, אלא בגלל זה שעברנו עם הדמויות, איזשהו סוג של מהלך שהיה מאוד מאוד מסתורי לצפייה, ודרש המון סבלנות מצד הצופים, לפנח מה קורה פה, אבל זה נעשה מתוך התייחסות לשפת הטלוויזיה ולז'אנרים טלוויזיוני. אז היה נורא מעניין לצפות בזה, לא מנקודת המבט של גיבורי העל, אומר ולא הנוקמים, אלא מנקודת המבט של, אוקיי, מספרים לנו סיפור, מספרים את הסיפור הזה בצורה מאוד מאוד מקורית. ואז ברגע שזה נהיה בשני הפרקים האחרונים, סרט גיבורי העל של מרוול, אז נהיה יותר סטנדרטי, הרעים נלחמים בטובים. אז פלקון וחייל החורף הוא הסרט שהכי דומה לסרט של מרוול בגרסת טלוויזיה. כלומר, מצד אחד הוא מושקע, יש שם סצנות אקשן מאוד מאוד יפות, ממש מאוד התרשמתי מסצנות האקשן, בכל סרט יש איזשהו רגע כזה יפה של אקשן, סצנת הפתיחה של הסדרה, שבה אנחנו נחשפים כאילו ללקוחות ולזריזות וליכולת המעוף של הפלקון, היא נהדרת. כלומר, אם אתם רוצים סתם לראות משהו יפה, אז תראו רק את סצנת הפתיחה של הסדרה, שזה סצנת מרדף אווירית, שאמרתי, וואו, זה כאילו, זה ברמה של ג'יימס קמרון. כלומר, יש מרדף מטוסים ומסוקים של ג'יימס קמרון בשקרים אמיתיים, זה ברמה הזאת, כלומר, זה מאוד מאוד מושקע ומאוד יפה ומאוד חכם ומפתיע וכזה ומלהיב ועשוי טוב ולא נראה, כלומר, לא נראה כאילו סטנדרט של טלוויזיה, בסטנדרט של קולנוע, מבחינת כסף ואפקטים. בפרק השני היה מרדף בין מסעיות שהיה מאוד מוצלח, והיה מרדף מסעיות יותר טוב מכל מה שראיתי בשמונה סרטי מהיר ועצבני, ואמרתי לעצמי, וואי, במאית הזאת, קרי סקוגלנד, ובמאי האקשן, שכחתי את שמו, במאי הסקנד, אם יתנו להם לעשות סרט מהיר ועצבני, יעניין אותי לראות יותר מכל סרטי המהיר ועצבני שנעשו עד עכשיו, שבהם מרדפי המסעיות היו אמורים להיות מדהימים, אבל הם לא היו. שוב, יש פה משהו מהעולם ג'יימס קמרון, מרדף במעוף, ואחר כך מרדף בין מסעיות, ג'יימס קמרון מאוד אוהב מסעיות בסרטים שלו. אז מאוד מרשים. אבל הם באים לספר לנו סיפור, ולשים בתוכו שתי דמויות, ואני אומר, רגע, קודם כל הדמויות האלה ממש לא מעניינות. לא אכפת לי מהם, בכלל. הם כל הזמן מתווכחות על אותו דבר. למה פלקון החזיר את המגן של קפטן אמריקה וסירב להיות קפטן אמריקה החדש במקומו? כן? זה הסוף של 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 הנוקמים, סוף המשחק. קפטן אמריקה נותן את המגן שלו לפלקון, ובעצם אומר, אתה תהיה קפטן אמריקה הבא. עכשיו, אני אגיד פה, אין לי מושג מה קורה, אבל אני אגיד פה במוסגר, אני מניח שהסדרה תלך לשם. שהסדרה תלך לזה שפלקון יבין שהוא צריך להיות קפטן אמריקה הבא. שהוא צריך להבין את התפקיד שנמסר לו, שהוא טל עליו, ושהוא יצטרך לקבל את זה, להסכים לקבל את זה על עצמו. אם אני חוזה לאן הסיפור הזה הולך, אני מניח שלשם זה הולך. אפשר לספר את זה הרבה יותר מהר והרבה יותר בצורה קומפקטית, אבל נדמה לי שלשם זה הולך. ודבר שני, נראה שהם מנסים להפוך את הפלקון ואת חייל הלילה למין סוג של בדי מובי כזה. זה קצת סוג של נשק, נשק קטלני, כשחייל החורף הוא בתפקיד מל גיבסון. הוא קצת מלנכולי, והוא קצת אובדני, והוא מבואס מכולם, והוא נמצא תמיד על הסף של איזשהו סוג של הפרעה נפשית מסיבית. והשני, שהוא קצת ציני לעולם הזה, וקצת נמאס לו מהעולם הזה, ורק רוצה לעשות את העבודה וללכת משם, שזה נחמד. רק בואו תכתבו תסריט שיפוך את הדמויות האלה לחביבות, למקסימות ולמצחיקות. ואז נתחבר אליהם ולדינמיקה ביניהם. בינתיים הצ'יט-צ'אט הזה, או הדיאלוג הזה של מעולם של בדי מובי, שמנסים להחליף ביניהם דחקות, א', לא כתוב טוב ולא מצחיק, וב', הוא כל כך לא מתאים לדמויות האלה, שאין בהם שום דבר כליל, לשני אנשים כל כך מלנכולים ובנאליים, שזה מפספס את כל הנקודות המוצא של הז'אנר הזה, של הבאדי מובי. אז גם פה יש מגרעת. אז הסדרה הזאת פחות אפקטיבית ואטרקטיבית משתי הסדרות הקודמות של דיסני פלאס. אני צופה בה כי אני מחכה שאולי יקרה משהו משמעותי, אבל גם כקטעי האקשן הם לא רואים בכלל, אבל אני רואה שאם את הפרקים של וונדר וויז'ן ושל מנדלוריאן, גם שהם היו קצרים יותר, בלעתי אותם והשתוקקתי אליהם, את הפרקים 2 ו-3 של פלקון וחייל החורף, אני נורא רואה בהפסקות, הסדרה נורא מהר מתישה אותי, כי שוב, בין קטעי האקשן, אני לא מבין מה הם רוצים, למה הם עוברים ממקום למקום, הם מביאים כל מיני דמויות מהעולם של מרוול, ואני אומר, אני לא זוכר אתכם בכלל מהסרטים, כאילו מה, אני אמור לשבת עם דף הדמויות מכל סרטי קפטן אמריקה והנוקמים בשביל להיזכר, מי זאת שרון? באמת, לפעמים גם בקינג קונג וגודזילה וגם בזה הנטייה של היוצרים לסמוך על זה שכולם הם מעריצים פנאטיים, שהם בקיאים בכל המיתולוגיה וכל הקנון, זה מאוד משונה הדבר הזה. אז אני מניח שיש הרבה אנשים שאומרים, וואו, שרון מקפטן אמריקה חזרה. אני הייתי צריך לעשות גוגל. מי זאת שרון? לא זכרתי אותה. אז זה קפטן אמריקה נגד... לא, קפטן אמריקה נגד חייל החורף, אלא פלקון וחייל החורף. אבל כן, צמד חברים. צריך לעשות סרט בדיז, בדי מובי. גודזילה וקונג הולכים להציל את העולם. ומשתעשיים ביניהם. לא דיברנו עד על הסרט Judas and the Black Messiah, הוא יעלה בסוף החודש בארץ, ב-VOD, אנחנו נדבר עליו בהמשך, לקראת העלייה שלו וגם לקראת האוסקרים. זה סרט שצריך לשים לב אליו לאוסקרים, שהוא יהיה קצת יותר דומיננטי ממה שנותנים לו קרדיט. דניאל קלויה זכה בפרס גילדת השחקנים ביום ראשון על התפקיד שלו בתור פרד המפטון, שהוא הבלק מסייה, כן, המנהיג של הפנתירים השחורים. זכה בפרס גילדת השחקנים, זה סיכוי שהוא יזכור על זה גם באוסקר. באוסקר הם צריכו להחליט האם לתת את הפרס לשחקן שחור מת או לשחקן שחור חי. דילמה יפה. ובכל מקרה זה יהיה מישהו ששיחק בפנתר השחור. אז זה לא משנה. אבל מתוך הסרט הזה, שיר יפה של הר, שיש לו סיכוי מאוד טוב לזכות באוסקר, לשיר הטוב ביותר. Here, fight for you. מתוך פסקול Judas and the Black Messiah.
Stare, all the pain that we
ומהר להר. הר שרה את השיר מ Judas and the Black Messiah, וזה הפסקול של הסרט הר. היא של ספייק ג'ונס, פסקול של ארקד פייר, ורק עכשיו הוא יצא באלבום לא שונה, אז הנה קטע מתוכו, ארקד פייר, סליפווקר, מתוך הפסקול של הר של ספייק ג'ונס, סרט ישן אבל הפסקול חדש. קייט פייר יחד עם אוהן פלט, שהוא שותף די קבוע שלהם. פסקול הר של ספייק ג'ונס יצא עכשיו באלבום, ספוטיפיי וכן הלאה. לפני 35 שנה, ממש לפני 35 שנה במרץ, לפני 35 שנה, 1986, יצא אחד האלבומים שאני הכי הכי אוהב בעולם. אני לא חושב שידעתי את זה בזמן אמת, אני חושב שגיליתי את זה עם הזמן, שזה אלבום שאני שומע אותו שוב ושוב, והכי נוטה לחזור אליו, והכי רוצה לשמוע אותו. אלבום נקרא The Color of Spring, צבעי האביב של טוק טוק, ובגלל שהיום 6 באפריל, אז אתמול היה 5 באפריל, 5 באפריל זה היום, ככה אומרים אנשי טוק טוק, שבו מתגלים צבעי האביב. ולכן נסיים ב-6 באפריל עם השיר 5 באפריל של טוק טוק מלפני 35 שנה. שבוע הבא, שים סקובר עד הקצה. Here she comes.
signal from another world.